שלום וברכה, אנחנו נעסוק היום בסוגיה של ער ועונן בייבום הראשון שמופיע לנו בתורה, שהוא גם כן לא לפי הלכות מסכת יבמות, נכון? לפי מסכת יבמות ליהודה אסור לייבם את האישה של הבן שלו, זה אחת מחמש שעריות שכתובות במשנה. הוא גם לא רצה לייבם, הוא לא ידע שהוא מייבם, אבל זו הפעם הראשונה. וראינו שקצת התחלנו להתבונן בזה, ראינו את ער ועונן, ער הרה בעיני השם והתורה סותמת. מה היה הרע שלו? רע שאומר כרעתו של עונן משחית זרעו, שנאמר בעונן בימת גם אותו. למה היה משחית זרעו שלא התעבר בהכלי שהופיע? שזה נשמע משהו מאוד נמוך, מאוד קטן, הוא לא רוצה להתעבר בהכלי שהופיע בגלל זה. וכשיהודה אומר לעונן בוא יש לך ויאבם אותה, המושג ייבום מופיע פה, אז וידע עונן כי לא יהיה הזרע והיה עם בעל של אחיו שחית ארצה ותן לזור לאחיו. שואל הרמב"ן, מה הבעיה עם וידע עונן כי לא יהיה הזרע, מה הרע אשר תבוא עליו עד כי ישחית זרעו מפניה? אם יקרא השם בנו כשב ומחיו ומת, שיקרא על השם, אז יקראו לבן שלו ער, שיהיה. חוץ מזה אומר הרמב"ן, הרי באופן טבעי אם מישהו מאבד אחד מקרובי משפחה אז הוא רוצה שיוולד לו בן ויקראו את שם קרוב משפחתו, נכון? וחוץ מזה אומר הרמב"ן, בכלל לא קוראים לו על שם המשפחה, לא קוראים לו בשם הזה. אבל העניין סוד גדול מסודות התורה בתולדת האדם, וניכרו לעיני רואים אשר נתן להם השם עיניים לראות ואוזניים לשמוע. לא כל מי שיש לו עיניים ואוזניים רואה, אבל הרמב"ן אומר שמי שיש לו עיניים ואוזניים רוחניים כאלה, אז הוא רואה בעיניים את המשמעות של הייבום. והיו החכמים הקדמונים קודם התורה יודעים כי יש תועלת גדולה בייבום האח, והוא הראוי להיות קודם בו ואחריו קרוב משפחה. אז עונן ידע כי לא יהיה הזרע. אנחנו דרך מגילת רות, גם דרך הפשט מסכת יבמות, שלא אמר שכתוב שם, נכון, ראינו והיה הבכור אשר תלד הביתה בדף קו, בדף למתת, שמדובר לא על הילד הבכור אלא על האח הבכור של היבם, שבאיזה מובן כשהאח מייבם את האחות אז הוא זה שקם על שם אחיו המת. זאת אומרת, הוא עובר פה תהליך של שינוי. תראי שלכאורה הביאה, התוס בדף קו אומר לנו שעל הסוגיה של עשה דוחה לא תעשה, שיש ייבום לא צריך להוליד ילד, יש ייבומים ככה תוסו דן שם, שהם בוודאי לא ייוולד מהם ילד. כל מיני סיבות, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל יש תנאי, מה התנאי? התנאי שהיפותטית, עקרונית, מהביאה הזאת יכול להיוולד ילד. זה מפגש של שני האנשים שבאופן עקרוני יכול להיוולד שם ילד. וזה נחשב ייבום, זה נחשב ייבום. משום ששוב, זה הכל סתרי תורה, זה הכל סודות. כל נשמות, ונשמה למחשבה תפיסה בה, אבל זה כיוונים כאלה. לפי דלות שכלנו אפשר להבין שעונן ידע כי לא יהיה זרע. הדבר שנקרא זרע זה 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 לוז החיים, זה יש בו איזה סוד אלוקי כזה, זה לא משהו ביולוגי גריידה, זה לא איזה משהו של תאוות ויצרים. זה אפשר לחיות את זה בצורה מאוד נמוכה, בצורה של לחס רוחה ובביטויים האלה שמתאמים אותנו. בתוך זה כשהיבם בא על יבימתו, אז באיזשהו מובן הוא נכנס לנעליים של האיש המת. עונן לא רוצה יותר, זה הכוונה. וידע עינן כולו לא יהיה זרע, במובן אם הוא באמת ייבם את ער, אז הוא לא יהיה ער, אבל באיזה מידה הוא יהיה ער, כן, באיזה מידה הוא יהיה ער. דיברנו על זה שפרשת ייבום, זה הציפייה של אלוקים, הרמב"ן אומר ככה, נחשב לאכזריות גדולה באח כאשר לא יחפוץ לייבם, אכזריות גדולה, ולכן מבזים אותו בית חלוץ הנעל. ולמה זה אכזריות גדולה? אז הוא לא רוצה לייבם, מה קרה? מי פה יהיה פגוע? אז זה לא ברבדי המחשבה הפשוטים שלנו, אבל יש פה איזה בקשה אלוקית כזאת, מישהו נולד פה בעולם והוא לא ממשיך, יש איזה כאב אלוקי, אני לא יודע איך להגדיר את זה, גדול לנהל ארוך, יש פה איזה אסון כזה, ואנחנו יכולים להחזיר את המת לתחייה, לא במובן מיסטי ולא במובן חיצוני טיפשי כזה, משהו שם זה נשמה, שם זה מהות, יקום תחת שם אחיו המת, זאת אומרת שמשהו מהנשמה, משהו מהשליחות, משהו מהתפקיד, משהו מהסיבה, שהסיבה הזאת, האות הזאת מתה, כביכול חז וחלילה אות בתורה מתה, ואנחנו תפקידנו להחזיר את האות הזאת לתחייה. תפקידנו, מי יכול לעשות? זה הקרובים, אמרנו יש שני סוגי קרובים, נכון? יש קרובים בכירים שמיוצגים על ידי אישה, וקרובים סגולים שמיוצגים על ידי אח. האח זה מי ש... זה מי שהכי קרוב אליי, הוא לא קרוב אליי בכיר, הוא לא חייב להיות חבר שלי בכלל, בכלל הוא לא חייב להיות חבר שלי. להפך, הרבה פעמים אח זה ביטוי מלא כאב, אח זה ביטוי, כנראה שמי שערבתי איתו הכי הרבה בחיים שלי, כנראה זה אח שלי. יש להניח בשנות ילדותינו שכפו עלינו להיות ביחד, אבל הוא אח שלי. אם הוא אח שלי, אז יש פה איזו דרישה, דרישה אלוקית. אתם זוכרים שאם אני לא רוצה, אני לא חייב, אני לא יכול לעשות את זה בלי רצון, נכון? אני לא יכול. וזה משהו כזה שדורש ממני, יש איתה תוכניות, לא רוצה להתחתן, אפילו במובן הפשוט, לא רוצה להתחתן איתה. מה, אין אדם מקדש אלא לדעתו, ואני שם מתקדש לדעתה, ויבום סבר קורה, אני לא רוצה. פתאום באה אליי התורה ומטילה עליי, היא לא מטילה עליי, צריך לזכור כל הזמן. זה אכזריות גדולה באח כאשר אנחנו רוצים להיאבם. אבל אם הוא לא רוצה להיאבם, יש לו דפה בית, אז תחלוץ. אין את זה בשום מצווה אחרת. זה מצווה שהתורה מבקשת, נקרא לזה ככה. מבקש ממני לגדול, לגדול למשימה שבלי רצון שלי זה לא יהיה, אבל יש לי הרבה סיבות למה זה לא יהיה. אני רוצה לדבר על אונן, דרך הדמות של אונן, קצת להיכנס לדברים. כי אונן ידע כאילו לא יזהר, ולכן השם ממית גם אותו, ואחר כך יהודה מייבם את תמר, ובאופן פשוט, שוב, זה הכל פנימי, נולדים לתמר שני בנים מהייבום הזה. אם אנחנו קוראים פרשת ייבום, אז אחד זה כנגד פרץ, ואחד זה כנגד זרח. יש משהו מיוחד ככה בלידה של זרח, שלא ברור שמי הבכור, זרח מאוד מנסה להיות בכור. פרק ל"ח פסוק כ"ח בראשית, והיא בלידתה. והיא בעת לידתה והנה תאומים בבטנה, והיא בלידתה ויתן יד. תינוק אחד שולח את היד החוצה, ותיקח המילד לקשור לידו שני למור, זה יצא ראשונה. היא חושבת שהוא בכור והיא רוצה לסמן אותו, אז היא קושרת, והיא כמשיב ידו. והנה יצא אחיו, אחיו פורץ, האח השני שלא הוציא את היד, ותאמר מה פרצת עליך פרץ ויקרא שמו פרץ. אחר כך יצא אחיו אשר לידו השני ויקרא שמו זרח. יש פה פרץ וזרח, אנחנו יודעים שהבכור פרץ, למרות שזרח עוד לפני שנולד מאוד מאוד ניסה להיות בכור. איך הוא ניסה להיות בכור? הוא דוחף את הידיים שלו החוץ. ארבע פעמים כתוב פה ידו. ארבע ידות כתוב כאן אומר רש"י. כנגד ארבע חרמים שמעל החן שיצא ממנו. ככה כתוב במדרש בראשית רב הסוף פרשה פ"א, ויש אומרים כנגד די דברים שלקח, החן, אדרת שנער ושתי חתיכות כסף של 200 שקלים ולשון זהב. אז החן זה צאצא של זרח, זה לא עוד צאצא של זרח, זה צאצא, הוא קלקל החן, עשה נזק כבד, אבל הוא זה שמבטא את זרח, נכון? למה זרח הוציא את היד ארבע פעמים, או איפה זה בא לעיתוי? שכשהחן ימעול בחרם עוד הרבה מאוד שנים, אז זה בגלל ארבע פעמים או ארבע השלל, המעילה הזאת היא מוגדרת לפי תכונות מאוד יסודיות בזרח שנובעו בעצם לדתו, שהוא ביטוי מעוות. ודרך הביטוי המעוות ננסה לראות מה הדמות הזאת של אונן אומרת ואיך זה מסביר לנו אחרי זה לפרשת ייבום. רק כשאנחנו פוגשים את החן, אז אנחנו רואים שהחן היה דמות מאוד מאוד מרכזית. החן לא היה איזה מישהו שולי כזה, איזה פושע, חמדן, שקודם כל החטא שלו הוא חטא מאוד מאוד כבד, רואים את התוצאות, רואים את ההשלכות. בסוף כשיש את הגורל, מטילים בגורל ואז מגיעים לאחן, אני פרק ז' בספר יהושע, ויקרא בביתו לגברים וילחד אחן בן כרמי בן זבדי בן זרח למטה יהודה, גם כשהם מקלגלים את השמות שלו, חשוב מאוד לציין שהוא הבן של זרח, הוא לא הבן של פרץ. לא צריך להגיד את כל השמות, לא תמיד זורמים השמות. ויאמר יהושע אל אחן בני שים נא כבוד לאדוני אלוהי ישראל ותן לו תודה והגד נא לי מה עשית אל תיקח ממני. פסוק מאוד ארוך, פסוק די מפתיע. הגורל תפס את החן ואנחנו יודעים שהחן השם וזהו. במקום זה יהושע אומר לחן בני, מה זה הבן שלך? הוא עוכר ישראל, הוא זה שהחן, הוא זה שהרס את הכל, בגלל זה עם ישראל הפסיד במלחמה ונהרגו כ-36 איש והחילול השם מאוד כבד ומי יודע מה יהיה, פתאום הוא בן שלו. שים נא כבוד, אתה זה שתשים כבוד לאלוקי ישראל, איזה כבוד בדיוק יהיה פה, ותן לו תודה, מה זה כל הביטוי, ותגיד לי מה עשית, אל תיקח ממני, ובאמת החן מתוודה ואומר את הכל. מה מסתתר מאחורי המילים אלה? המדרשים רואים פה במדברה, בתנחומה, רואים פה איזה עולם מלא מאוד, רואים פה שהחן לא מסכים, החן לא מסכים להודות, והוא אומר, מה זה גורל? גורל משליחים בין שני האנשים, תמיד יוצא אחד. הוא אומר, אני מטיל גורל בינך, בין יהושע ובין פנחס, מי מעל בחרם, תראה איזה ייפול על אחד מכם. הגורל הוא, זה לא אורים ותומים, לא שיוצאת בת קול מהשמיים והכריזה, זה לא שסנהדרין מצאו נגדי הוכחות. הפלת גורלות, יצא הפתק שלי, פתק שמישהו חייב לצאת. ויהושע מבקש ממנו תודה. למה יהושע מבקש תודה? אני מקריא ממדרש. יהושע אומר לאחן, תגיד לי מה עשית. אומר אחן ליהושע, תגיד לי אתה מה עשית. מיד נפל מחלוקת בישראל, ועמדו שבט יהודה במריבה, והרגו מישראל כיתות כיתות. זאת אומרת, שבט יהודה משוכנע שיהושע סתם רודף אותם. מתחילה להתפתח פה איזה תגרה, מלחמת אחים מאוד מאוד מסובכת בתוך עם ישראל. זאת אומרת שאחד הוא לא איזה פושע, הוא לא דמות שולית שאנשים אמרו תפסו את המנובל, אלא שבט יהודה בטוח בצדקתו של אחן, בקדושתו של אחן, ברומותו של אחן. אחן הוא באמת אדם מאוד מאוד גדול שלקח את זה. אחן, עוד מעט נראה מה שאחן יסביר את עצמו. הוא לא סתם מועל, הוא לא סתם מועל בשלל. ואז עמד אחן ואמר, כל המקיים נפשך בישראל כאילו קיים עולם מלא, אני על ידי נהרגו כמה אנשים מישראל, אני חוטא ומחטיא, מוטב אני עודה לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה החטא שבגללו אחן מודה. לא זה שהוא מעל בחרם, זה שהוא מעל בחרם זה לא יפריע לו. בגלל שבגללו נהיית מלחמה פנימית בעם ישראל, ואז הוא מודה והשמיע קולו לכל הקהל ואמר, אומנה אנוכי חטאתי להשם אלוקי ישראל וכזאת כזאת עשיתי. לא רק זה, מעלתי הרבה פעמים, ראיתם ברש"י פה הפרשה, ארבע ידות כתובות כנגד ארבע חרמים שמער אחן. אחן מועל קבוע בכל החרמות, כל החרמים שקדוש ברוך הוא מחרים, שמשה מחרים, שיהושע מחרים, הוא קבוע מועל. למה הוא מועל? אז הוא אומר, כתוב בתורה, ואכלת את שלל אויביך. קדוש ברוך הוא אמר לנו, אחן מאוד מאוד לא מקבל את החרם של יריחו. מה יהושע ממציא חרם של יריחו? יריחו זה ארץ ישראל, וארץ ישראל נועדה, זה חומר שאנחנו נועד כדי שנקדש אותו, כדי שנבנה ממלכה, זה המצאה של יהושע, הרי את שאר ארץ ישראל, וזה שאנחנו לא מחרימים, אנחנו לא שורפים יריחו תל עולם, חס וחלילה, מה להפוך את ארץ כנען לתל עולם? ארץ כנען זה ארץ שלנו, יריחו היא שלנו, הם השודדים, ולכן אנחנו צריכים לאכול את השלל, זאת אומרת לקחת את השלל ורומם אותו אל הקודש. הוא גם לא לקח סתם דברים, הוא לקח אדרת שנער, אדרת שנער, יש מדרשים כאלה, שנער זה בבל, והוא ידע שיש מדרשים מאוד מפתחים את זה, שלכל אחת מהממלכות של ימי של אותם תקופות הייתה איזה נחלה בארץ ישראל, ומלך בבל הוא זה, מלך שנער הוא זה שהנחלה שלו הייתה ביריחו, ואחן לוקח. זה קשור לתהליכים של התלמוד הבבלי, זה קשור לזה שלכל של ארץ ישראל כשבונים אותה בשלמותה יש מקור ותפקיד לכל עם, והיא זאת ש והלכו עמים רבים לאורך, והיה באחרית השם בית הימים נכון יהיה בר השם בראשי הרים ישראל מגבעות, ונערו אליו כל הגויים, ויש איזה יעשו כולם אגודה אחת לעשות צנחה בלב שלם מתוך מלכות ישראל, מתוך מדינת ישראל. אז יש משהו בבלי בבבל, יש משהו ביריחו שהוא גם מאוד דומה לבבל, הנווה מדבר ופלטה ותמרים, ו זה מאוד דומה לגיאוגרפיה גם של בבל, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. יש פה איזה מהלכים שלא נפתח אותם עכשיו, יש פה איזה מהלכים מאוד רציניים של יריחו, יש תפקיד. ואחן אומר, המדרש אומר, ויחמדם, הפסוק אומר, ויחמדם ויקחם. אז למה הוא אומר ויחמדם? הוא היה, הייתי צריך. אז המדרש אומר בשם אחן, ואל תאמר שאני אני, שאין בשבט עשיר ממני. לחז"ל ברור שהאיש הכי עשיר בשבט יהודה, אז זה אחן, זאת אומרת מדובר פה על דמות שיש לה גם יכולת כלכלית, בעיקר יכולת רוחנית, הוא מנהיג של כולם, זה רך שדוחף את הידיים החוצה, אז הידיים האלה באו לתי ביטוי בידיים שאחן שולח, אחן שולח ידיים החוצה, בסוף מה קורה מהידיים האלה? בסוף קורה קידוש שם גדול, ככה חז"ל אומרים, למה? משום שאחר כך חילקו את הנחלות בגורל, ולמה עם ישראל הסכים לקבל את האלוקיות שבגורל? להוציא פתקים ולהגיד אלוקים עשה את זה, זה מאוד מאוד מסובך שההשלכות הן לדורות עולם, זאת הנחלה שלך ולא נחלה אחרת. לא נותנים לכל אחד את מה שהוא רוצה, נותנים לכל אחד את מה שהפתקים יוציאו, מה שהגורל יוציא. הגורל נראה מאוד מאוד סתמי. מכוח מה עם ישראל יוצר אמון בגורל? מכוח החכן. זה הפסוק. אתן כבוד להשם אלוקי ישראל, כבוד להשם אלוקי ישראל ותן לו תודה. מכוח זה שהחכן אומר אני מודה שהגורל היה צודק, אז עם ישראל קיבל את הגורל, והוא אומר נכון, זה אלוקי, ככה אלוקי מדבר איתנו, דרך הגורל, דרך משהו שנראה נראה כאילו, צריך עיניים כאילו, אחן העניק לעם ישראל את הקשר לארץ ישראל בסוף, בדרך החטא שלו. אחן גרם, בתשובה שלו כמובן, לא בחטא. אחן גרם לזה שעם ישראל מתחבר בצורה צודקת, בצורה נכונה, בצורה אמיתית, בצורה של, 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 של אהבה, של אני שייך לחבל הארץ הספציפי הזה, ולא לשום מקום אחר. למה? כי אחן הודה, הודה אחרי ששבט יהודה שמח עליו. אז יש פה איזה משהו גדול באחן שהתבטא בצורה מאוד מאוד מעוותת, התבטא בצורה מאוד מעוותת. אנחנו יודעים שזרח זה, יש פה איזה כוח, זה שהוא התינוק מנסה לצאת ראשון, זה לא שהוא קרא ספר ואמר כדאי להיות בחור, זה שלב קדם הכרתי, הוא עוד ברחם, המלאך עוד מלמד אותו את כל התורה, הנר עוד לא קבע, הוא עוד לא חטף את המכה הזאת שהשכיחה את כל התורה. במקום הראשיתי הזה, יש כוחות אלוקיים מאוד אדירים שדוחפים אותו להיות ראשון, עם הידיים שלו, דוחפים אותו להיות מאוד ראשון. אני חושב קשה לו מאוד, המשיח יגיע מדוד, המשיח מגיע מיהודה, ויש במשיח שתי תכונות שהן נראות סותרות. המשיח בסופו של דבר ייוולד מפרץ, בסוף בועז ועובד וישי ודוד הם באים מפרץ, אבל יש משהו קודם שהוא מגיע מזרח, הבן שלי, ביחד איתו הוא מתייבם. ואם הוא באמת ממשיך באיזה צורה מסוימת את עונן, את השם שלו, כן, את יהודה כן ייבם וכן מקים את חייה באיזה צורה את עונן, מה אנחנו רואים בעונן? שעונן לא מוכן לא להיות עונן. וידע עונן כי לא יהיה עזרה. מה כל כך מציק לך שלא יהיה לך עזרה? כי זה שאני ייבם אותה זה ישנה אותי. אחי מת, מה אני השם שאחי מת? מה אני הרגתי אותו? אחי מת, וזה מאוד כואב לי, זה מאוד מצער אותי, אני מוכן לעשות לו כל מיני פעולות, להוציא ספר זיכרון, אבל אני אתחתן, שוב, זה לא אתחתן עם השם, זה אני משתנה, חלק ממנו נכנס לתוכי, אני, כאילו אני מתחתן איתו, כאילו, נהיית פה איזה נשמה, שוב, אני לא מבין מה אני אומר, אבל אני יכול להריח, אני יכול להרגיש, והוא לא מוכן, הוא לא מוכן, לא כי הוא אדם קטן, הוא בכלל לא אדם קטן, הוא זה הוא זה שהיה צריך להיבם, אם עונן היה מאבם את אמר, אז המשיח היה יוצא ממנו. זה הכל מסובך שם, יש הרבה ייבומים בהופעת המשיח, אתם רואים גם בתמר וגם בבועז ורות, אבל יש פה עניינות מאוד מאוד גדולות שקשה להם להגיע לחיים, זה עניינות שמעמיקות מאוד, אבל הלכתחילה, הלכתחילה בסדר, אחרי זה נגמר, זה נגמר. הלכתחילה זה שעונה נתבע לחיות יותר, לי יש תוכניות לחיים, אדם גדול אני מתכוון, אדם גדול יש תוכניות לחיים, יש לו חלומות לחיים, יש לו, ופתאום נופלים עליו תיקים, פתאום, מה, הוא לא אשם, פתאום מישהו מת שם, זה באמת כואב, אבל מה אתה רוצה מהחיים שלי, מה אתה רוצה מהתוכניות שלי, זה חשבון לו כי למה, זה מגיע לו, לא מגיע לו, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, ואני אחיה את החלומות שלי, יש לי חלומות להמשיך קדימה, ועונן לא רוצה, אז תעזוב את אמר, אז תעזוב את אמר אם אתה לא רוצה. אתה לא רוצה לייבם, אז תחלוץ לה, או תגיד לאבא שלך אני לא רוצה, ותגמור את זה, אבל הוא לא יכול, עונן לא יכול, למה עונן לא יכול? יקראינו את הפסוק, זה פסוק ש... והיה אם בא אל אשת אחי ושיחת ארצה, והיה אם בא, מה זה אם בא? מה זה מילת התנאה הזאת? אני לא זוכר אם הזכרתי את זה. הוא בא או לא בא? והיה כאשר בא אפשר להגיד, אבל אם בא תנך לפעמים כשמישהו לא רוצה לעשות משהו בסוף עושה אותו, אני חושב במילה אם בא, שיש איזו מלחמה פנימית, אני לא רוצה, אבל בסוף זה קורה, כאילו עונן לא רוצה לבוא אליה, אדם הוא בא, לא בגלל שיש פה איזו משיכה קטנה כזאת שגם תרנגול נמשך תרנגול, משום שלך זה נתקע, כשמישהו מת, אז לך זה נתקע אולי, לך זה לא מסתדר, מישהו מת זה משל, כן? אני מתכנן את החיים שלי ופתאום החיים משתבשים לי, זה נראה כאילו משתבשים לי ואני יכול לתפוס אחריות, אני יכול לתפוס אחריות. פרשת ייבום אפשר לקרוא לה במקום שם, מסכת ייבום זה מסכת אחריות, יכול להיות שנקרא לה ככה, מסכת אחריות. אני חושב מסכת יבמות היא מתארת בצורה הרבה יותר עמוקה, יותר עמוקה, אחרי, היא פותחת את סדר נשים, היא סדר נשים עוסק בקשר בין איש ואשתו וזה אירוע מאוד שולי שהלוואי שלא יהיה בעזרת השם, זה אירוע אסוני, אם חס וחלילה ימות אחד האחים בלי בנים, אז מימים, זה מסכת טוב. בסוף היא ניתה מסכת הכי ארוכה והכי מסובכת, אבל מבחינת העיסוק שלה הוא משהו מאוד גם מצומצם וגם הלוואי שלא יהיה. אבל יש משהו מסכת יבמות, יש משהו בסוגיה הזאת שמבאר בצורה הכי עמוקה את עומק הקשר בין איש ואשתו. הרבה יותר מאיש ואשתו, נכון? משום שיבמו, כתובות, קידושים, גיטין לא עלינו, גם דרים נזרים, נדרים, מערכות היחסים ביניהם. יבמות זה אומר שככה ראינו ברב שמעון בעשר בבוקר, שאשתך היא אשתך, אשתו, גם אחרי שאתה תמות. זה, 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 זה לא הקשר הפרקטי בין איש ואשתו, זה גם לא, זה משהו שהוא הרבה יותר גדול מהקשר שלנו. מתי רואים את זה? אם במקרה הוא מת בלי בנים וצריך להביא אותו, אז ככה רואים. אבל זה מתחיל הרבה לפני זה. זה הסוגיה, סוגיית הקצה הזאת מגלה לנו מה קורה כשמתחתנים. זה יותר ממתחתנים. מה קורה כשנוצרים גשמים? איבום, זה איש ואישה, זה הקשר, זה הקשר בשיא הידיעה. זה הקשר הכי מהותי. אבל גשמים בין הרבה אנשים, זה הסוגיה שהמסכת הזאת עוסקת בנו. נראה עוד דוגמאות בהמשך המסכת. ומישהו התחתן עם מישהו, זה לא היינו ביחד והיינו טוב והיינו נחמד וזה נגמר. זה אני, אני זה את ואת זה אני. לא כמו שיש בינינו שכינה ולכן ההחלטות שלנו. זה לא כמו אירוסין שאנחנו עדיין 12 חודשים, אנחנו לא, אבל את מקודשת לי, אבל זה צועד לקראת, זה כבר לא צועד לקראת כלום. ועדיין אני שוכן בקרבך ואת שוכנת בקרבי. זה כל רות מגלה לנו שזה לאו דווקא ניסויים, שזה כל סוגי הקשרים, כי היא לא אשתו. אז באופן עקרוני, אז אונן יש לו תפקיד, ופתאום אני אומר נתקע לו, זה לא נתקע לו כאילו בחוויה, פתאום הוא לא רוצה להפסיק להיות אונן, הוא לא רוצה להיאבם את תמר, אבל הוא גם לא יכול לא להיאבם אותה. מה שמושך אותו אל תמר זה לא משהו של הורמונים, מה שמושך זכנין, מה שמושך אותו זה, כי הוא לא נתקע, הוא לא באמת נתקע. כשאתה נתקע בחיים זה המוח הקטן שלך, המבט האלוקי לא תוקע אותנו אף פעם. התוכנית האלוקית היא מתוכננת והיא מדויקת והיא לא תמיד מסתדרת עם חלומות שלי. לי יש הפתעות שמוליכות אותי למקומות אחרים שלא העליתי בדעתי שאני אגיע אליהם, ולפעמים אני צריך להסכים לוותר על כל מיני חלומות מאוד גדולים שלי, אבל הם חלומות מאוד גדולים שלי, כי אני מכיר רק חלק קטן מהתמונה ורק חלק קטן מהמפה. ויש סוגי, איך קוראים לזה? אחריות. אפשר להגיד לזה נתקעתי, אפשר להגיד לזה אחריות. מה קורה לי עם האחריות שמסביב? מה מופיע לי? הסוגיה האחרונה במסכת, אני חושב, מישהו מסכים להביא לי יבמות? אז שם בסוף המסכת, המסכת מדברת על הלכות עגונות, איך יודעים, תודה, איך יודעים לזהות שמישהו מת. אז עלה לי היום המחשבה שאולי הגמרא מספרת על בני לוי שהלכו לצוהר עיר התמרים, ואחד מהם היה חולה והם השאירו אותו בפונדק. ובחזרתם, הגמרא עסוקה שם, המשנה עסוקה שם אם אפשר לסמוך על עדות של גוי שמישהו מת כדי להתיר את אשתו להתחתן. אז הגמרא אומרת שאם הוא מסיח לפי תומו, אם הוא מסיח לפי תומו, אז הוא לא מבין שיש השלכות הלכתיות לדברים, הוא מספר על זה כמו סיפור, אפשר לסמוך עליו. המשנה האחרונה מסכת יבמות אומרת ככה, אמרו לו מעשה בבני לוי שהלכו לצוהר עיר התמרים, וחלה אחד מהם והביאו פונדק, ובחזרתם אמרו לפונדקית, איי חברינו, נומית להם מת וקברתי והסיעו את אשתו, ולא תהיה כהן כפונדקית. זאת אומרת, אנחנו צריכים לסמוך על כל אחת אם אנחנו סמכנו על הפונדקית. ואז הגמרא שואלת, למה, מה רבה פונדקית? אומר, אמר רב כהנא, פונדקית עובדת כוכבים הייתה, ומסיחה לפי תומה. מה מסיחה לפי תומה? הגמרא אומרת, כיוון דחזיתינו בחיה, הם הגיעו בחזרה, בחזור לפונדק, ראתה אותה מתחילה לבכות. אמרו לה, איה חברנו, אמרה להם מת וקברתיו. אז הפונדקית הגויה הזאת היא אישה שתופסת אחריות. זאת אומרת, בני לוי הלכו לצוהר עיר התמרים, אני לא יודע באיזה תקופה בהיסטוריה זה היה, למה הם הלכו, מה הם הלכו, אבל אחד מהם חלה, אז הם השאירו אותו, הביאו בפונדק והשאירו אותו שם. מה מסתתר בסיפור הזה? בטוח שאחריות לא מסתתר בסיפור. מישהו חולה ואתם בדרך, אתם שאירים אותו בפונדק אצל איזה גויה. מה איתו? מי איתו? תבטלו את התוכניות שלכם. הייתה להם סיבה מאוד חשובה ללכת לצוהר עיר התמרים, זה ברור. לא יודע מה. זה גם מיוחד שקוראים לצוהר עיר התמרים. זה יריחו עיר התמרים. זה אולי הישיבה של עתניאל בן כנז, אולי זמן תנ"ך, אולי עליהם אידיאלים מאוד מאוד גדולים. ופתאום הוא חלה, טוב שינוח קצת. אבל אני עם חבר חולה, אחד שהלך איתו בדרך, מה הפונדקית הזאת עשתה? קודם כל היא בוכה. מה את בוכה? מה קרה? מישהו זר היה לך בפונדק. היא טיפלה בו, היא לקחה לה באחריות, היא לא קיבלה משכורת, לא היה. היא קברה אותו, היא השקיעה בו הרבה, איזה גויה, שמישהו נתקע אצלה, בקוף ועין, הוא לא חושב שהיא נתקע. היא בן אדם הגויה הזאת, היא בן אדם. היא בן אדם, והיא בוכה, כן? כי היא טיפלה בו קצת, היא עזרה לו קצת. והם, אני מפחד לדבר עליהם, לא יודע מי הם היו, אבל הם לא נתנו לו לשבש להם את התוכניות. עכשיו זה לא מוסר אנושי, זה מוסר אלוקי. המסכת נגמרת באחד, אחת שכן יודעת, וכאלה שלא יודעים. אין פה מצוות ייבום. אין פה. זה גם דרך אגב, כל זה לא דרך אגב מיכל, כל זה שהמסכת מסיים בסוף בעגונות, איך מתירים עגונות, זה גם משהו כזה מפחיד, שבעזרת שם זה לא יהיה, חס וחלילה, אף אחד מהישראל. כשאדם מתחתן, אז הוא מאוד מאוד שמח, ויהיה קשר, ויהיה נפלא, אבל יש בו גם סיכונים. ליצור קשר, זה דבר שהוא לא לגמרי שליטה שלנו. היום יש עם כל רשת המידע והאינטרנט וכל היכולת לחשוף DNA ו... היום זה עולם אחר לגמרי, אבל בעולם הזה שהתקשורת והדרכים והמשטרה והרשומות, כשמישהו מתחתן, אז יכולה להיות, השם ישמור, יכולה להיות הגונה. זה כן, להתחתן זה שונות חיים. להתחתן זה לא קשר טכני, זה קשרים נשמתיים, וזה חשבון אלוקי. של יכולת לקבל באמונה שכל מה שקורה פה זה חלק מתוכנית אלוקית, חלק מתוכנית אלוקית. אז אחריות, מודעות לזה, כשמישהו עובר לידי, נפגש עם מישהו, יש פה איזה עצה אלוקית שרוצה שיקרה משהו. אז עונן מתכחש, מנסה להתכחש, והוא לא מצליח. למה הוא מת? הוא מת כי הוא הורג את עצמו. כי הוא לא רוצה שזה שער מת, זה לא יהרוס לו את החיים. הוא יש לו תוכנית מאוד גדולה, הוא אדם עוצמתי מאוד, יש אבא אמינות שהוא יהיה המלך, יש אבא אמינות שזרח שמייצג אותו, הוא יהיה המשיח. חז"ל אומרים שלפרץ קוראים פרץ על שם הלבנה, ולזרח קוראים זרח שני, על שם החמה, הוא צריך את השמש, ושמש יותר גדולה מירח, יש כל מיני דיונים כאלה במדרשים. יש פה איזה מישהו שיש לו, הוא הבן של יהודה, ויהודה חינך אותו, ויהודה הסביר לו, ויהודה לימד אותו, והוא רצה, יש לו עוד מחשבות איך להוביל את גאולת ישראל, איך להקים. פתאום נופל עליו עם תמר, ויש מחלוקת בינו לבין ער. כמו שנראה מחלוקת גדולה בין פרץ וזרח, אז הוא רואה את הדברים אחרת. עכשיו אני צריך להשתנות, הוא לא רוצה להפסיק להיות הוא, אבל ככה הוא הורג את עצמו באמת. כי אם אלוקים מצפה ממך לגלות אחריות על דברים שאולי אתה לא רוצה, אלוקים כן רוצה. ואם אתה לא תרצה, אז זה לא יהיה בכוח. אבל זה תהליך של השמדה עצמית, זה אכזריות גדולה, אומר הרמב"ן. בעיקר אכזריות כלפי עצמך. לא אכזריות כלפי נשמת המת. כשאני מועל בשליחות שלי, כשאני לא מקשיב, אז אני קוצץ את השורשים שלי, כשאני לא מקבל את האחריות שאני צריך לקבל. אני לא מחליט להיקבר בתוך האגו שלי, ואכפת לי, גם מעצמי לא אכפת לי, במובן הכי עמוק. אז ער לא מוכן להיות ער. סליחה, עונן, לא, אנחנו לא מטפלים עכשיו. עונן לא מוכן להיות עונן. זה מאוד קשה לו, לכן הוא לא מצליח, הוא לא מצליח לו לבוא את עצמו. אבל הוא הורס את עצמו, הוא משמיד את עצמו. אז נולד ילד שבא לידי ביטוי באחן. מה יש בו באחן שהוא מועל בחרם? אז אנחנו יודעים שדוד המלך, תודה, דוד המלך הוא מנעו כנגד הירח והוא כנגד השמש. דוד המלך זה התבטלות. משיח זה כלל ישראל, משיח לתלה מגרמה. מלך זה מי שבדיוק לא עוסק בעצמו, נכון? מלך אמיתי, מלך אידיאלי, מלך שאנחנו כל כך מתפללים. שבעזרת השם נזכה במהרה שישב שופטינו כבראש ראשונה, אם היינו יכולים לעשות הפגנות, שיביאו לנו כזה מלך עליון כזה, אז היינו עושים מזמן הפגנות. אבל יותר טוב לשבת מדרש כדי לגדל מלכים כאלה, מנהיגים כאלה, שהם הגאולה האמיתית. מלך שהוא לא איזה מין מישהו בודד, שכולנו מובילים את עצמנו לחיות בגובה כזה, אז ממילא דמויות כאלה מופיעות יותר בתוכנו. אז מה זה, מלך זה מי שדוד המלך, זה רות, נו, מה זה רות? רות התחתנה עם מחלון, זהו, החיים זה מחלון. ורות מחפשת את בועז, בועז זה אחד ששם את בועז בצד ועוסק במחלון. יש לבועז את כל הסיבות, לא להיות עסוק במחלון, אבל עסוק במחלון. השכנות של נעמי, דיברנו עליהן, השכנות של נעמי בבית לחם. זה המהות של האיבום, אתם יודעים? למה השכנות קוראות שם? נכון? בסוף, מה העסק שלכם? מי אתם שתקראו שם? כי השכנות עוטפות את נעמי, השכנות תומכות בנעמי, השכנות נעמי אלמנה ונעמי יתומה ונעמי אמא שכולה ויש הרבה סיבות לכעוס, אבל הן כולם חודרות לעומק הנשמה שלה. אם אתה רוצה לברוח מהחיות שלך, הרבה סיבות למה מגיע לנעמי ולמה מגיע למחלון ומי זאת רות בכלל ומה פתאום שבועז כמו הגואל הזה שלא רוצה להשחית את זרעו פתאום הוא שומע משמעות. איבום זה להבין שהביחד שלנו הוא אלוקי, כל המערכות, יש את האישה ויש את האח שהם הם אלה דאורייתא ממש, אבל כל שאר מעגלים, זה כל שאר מעגלים, נשמות מופיעות דרך הביחד שלנו. אתה לא חי ליד מישהו כי נוח לך לחיות משהו, כי זה עוזר אחד לשני, כי זה תועלתי. כי כמו שבין איש ואישה יש שכינה ביניהם, אז בקהילות שלנו, במעגלים שלנו, לא תמיד צריכים. אבל אתם רואים שהשכנות בהופעת נשמתו של משיח, אז השכנות זה משפחה גדולה, זה קהילה. זה קהילה לא בשביל הגיבוש, שיהיה נחמד, זה מצוין, גיבוש זה נחמד, שיהיה מצוין. אבל יש ביחד חברתי כזה שהוא מוביל אותך, כן, ואתה משתנה מזה, נכון? אתה משתנה. אתה משפיע ומושפע. אז יש בעונן או בזרח, אני מנסה להבין ככה בצורה מאוד מאוד בסיסית, מה שהוא שולח ידיים, ואכלתם שלל אויביכם. זאת אומרת, כדי שהוויתור של המשיח יהיה משמעותי, כדי שהמוכנות שלך לקחת אחריות תהיה מוכנות משמעותית, כדי שמוכן באיזה מידה, מי שמקים שם לאחיו, אז הוא קצת מטשטש את השם שלו, כביכול, את מה שהיה נדמה לי שזה השם שלי. זה קוראים לזה קריאה לדגל. בצבא קוראים לזה קריאה לדגל. יש לך הרבה תוכניות בחיים, יש לך הרבה משימות בחיים, ופתאום נוצרת סיטואציה שאין ברירה. שאין ברירה. פתאום יש סיטואציות שמישהו נפל בקרב ואין אף אחד אחר שיחליף אותו חוץ ממך. יש לי כמה דוגמאות כאלה בראש שאני לא צריך לפרט, שאתה עושה דברים גם אם זה משבש לך את הכל. למה? כי אתה, יכול להיות כי אתה חושב ש... שוב, אז אפשר לעשות בשתי קומות. אפשר לעשות בקומה אחת, שאומר, אני מוחק את עצמי למען כלל ישראל. אני מוחק את עצמי. מי אני ומי כלל ישראל? כלל ישראל או המשימה האלוקית או התפקיד, הם הרבה יותר חשובים ממני. ואז בענווה גדולה, בצניעות מופלגת, אתה כמו הירח שהוא מתמעט ואין לו אור עצמי משלו, אתה אומר אין לי אור, אני, מה זה משנה מי אני, אני אין אני, יש את כלל ישראל בכל הכלל, ואני עסוק במשימה. אתה עושה איקס על מה שחלמת, מה שחשבת, בגדלות, נפש מדהימה, אתה עובר ליד שם. אבל זה קומה הרבה יותר נמוכה מהקומה של המשיח. זה קומה ענקית. ובשביל לבנות את הקומה של המשיח, בשביל לבנות את פרץ צריך את זרח. כי זרח הוא נראה לנו בדיוק הפוך. זרח מלמד אותנו מי זה יהודה באמת. ובלי זרח לא נבין את פרץ, או בלי זרח לא נבין שארץ ישראל שלנו, נכון? בלי החן לא נבין שארץ ישראל הזאת, הפרטית שלי, שלי, ולא של מישהו אחר, וזה של מישהו אחר, כי מן החלך את זה לא לקח לי כלום, כי הוא הכשיר את הגורל. מה אני חושב, בעזרת השם, שנזכה לומר דברי אמת, מה התפקיד של זרח, מה התפקיד של עונן? בדיוק הפוך מהלבנה, הוא חמה, הוא שולח ידיים, שולח ידיים. זאת אומרת, עונן אומר, אני. אם מלכות לית למיגרמה, אם מלך לא אומר אני, אם מלך במקום להגיד אומר אני, תפל, בטל, לא עסוק בעצמי בכלל. אתה רוצה איזה מישהו שלא מעניין את עצמו בכלל, רק מה, איך אני עוזר, איך אני משרת, אז בא עונן ואומר, או בא זרח ואומר, אני, אני חזק הזה. יש לי שליחות, יש לי תפקיד, ואני לא מוכן שיחרימו את הנכסים של כנען. יש לי תפקיד, ושוב הוא לא מעל סתם בשלה, אמרתי לכם חזל והדורות שאחרי זה לוקחים את האדרת שנער הזאת ומייחסים למשמעויות אדירות איך היכולת של בבל להתפתח, ואחרי זה כל התלמוד הבבלי וכל התורה של הגלות תצא דווקא דרך הקשר של בבל ליריחו, איך זה, כל זה חלק מהתוכניות של זרח, של החן, הצאצא של זרח, ואת כל התוכניות האלה הוא שולח ידיים, הוא שולח ידיים, זה שלילי מאוד, ידיים זה לתפוס, נכון? ידיים זה שלי. הדבר הראשון שכמעט הראשון זה אינסטינקט כשתינוק נולד, זה אם לא יצא בבא שלי, זה לא אחרי זה מלמדים אותנו, זה היה כשנולדים אנחנו תופסים היד ואומרים זה שלי, וככה זה אנחנו מתחיל. זאת אומרת, זה לא נכון להתבטל בצורה הראשונה שאמרתי, זו התבטלות מאוד מאוד חלקית. זה שדוד אומר להחלט למיגרם, זה שהוא מתבטא לכל ישראל, זה לא בגלל שאין לו אישיות, זה לא בגלל שהוא מחוק. זה זרח מסביר לנו. זרח בונה קומה הרבה יותר עליונה, מגלה קומה הרבה יותר עליונה בפרץ. רק שניהם, צריך את שניהם, צריך את שני התאומים. זה תאומים. תאומים זה כמו שרחל ולאה הם תאומות, ככה המדרש אומר. מה שיעקב וסבא היו צריכים להיות, ואחרי תאומים אולי זה יהיה. תאומים זה קומה כזאת של איזה נשמה שמופיעה בשני נתיבים, שהיא לא מתפצלת, היא מחברת את שניהם. זה שאני מתבטא כלל ישראל, זה לא בגלל שאני מוחק את עצמי מכלל ישראל, בגלל שכלל ישראל מעיף אותי, מגדל אותי, מעצים אותי, מתכתב איתי. זה שאני שם את התוכניות שלי בצד, זה לא בגלל שהתברר לי שאני לא חשוב. אני מאוד חשוב, והתוכניות שלי הן נלמדות גם דרך תוכניות אחרות, וזה יתכתב איתי, וזה ייבנה ממני, וזה יגדל ממני. זה, זה, זה לא יתבטל במובן שזה מאפיס אותי, שזה מעצים אותי למקום אחר. כי דוד מלך ישראל חי וקיים, הוא לא מחוק, הוא הנצח, הוא האינסוף, הוא התורה. ולית למגרם, לית למגרם זה לא שאין בו שום דבר, שהוא הכל, הוא הכל, ומילא הכל קיים בו, ומילא הוא זה שיהרוג את גוליית, והוא זה שיוביל את ישראל, והוא זה שיוביל את ירושלים, והוא זה שמזמור של חנוכת הבית, אפילו את היסודות שבית המקדש זה דוד המלך יכין. דוד הוא המשיח, או מה שצמח בעם ישראל, מה שהולך וצומח בעם ישראל, זה נשמות כאלה שמוכנות למסור את הנפש, לא בגלל שהם כלום, אלא בגלל שהם הכל, והם הכל, זה גדלותם, זה, וכן, ומוכנים גם לשלם את המחירים היותר כבדים. אז לא בגלל שאני לא חשוב או מה זאת חשובה, אני מאוד חשוב. אני... זה מסירות נפש אחרת, זה כלליות אחרת, אחרת לגמרי. שביחד עם פרץ נולד זרח, אז יש איזה קריאה כזאת, אני חוזר למעגל האחריות האלה של היבום. כשאומרים לעונן, תייבם את האישה של ער, אז לא מבקשים ממך תפסיק להיות עונן. בכלל לא, אנחנו רוצים שתהיה עונן, בכל הכוח תהיה עונן. רוב האנשים פה כנראה הם בשלבים כאלה שהחיים עוד לא הכריחו אותם יותר מדי לשנות תוכניות, אני לא יודע מתוך אחריות. ואין סיטואציות מפתיעות כאלה פתאום שאתה צריך לוותר על כל מיני דברים, אבל הסוגיות הן, אנחנו לא מוותרים. כשבאמת מתברר לנו אמיתית, רוחנית, שכלית, מוסרית, שאנחנו צריכים לוותר, אז אנחנו לא מוותרים. אנחנו מוותרים על החלום הראשוני שלנו, שהוא היה חשוב מאוד, וזה אנחנו מייצג אותו. ואנחנו אוהבים, אנחנו לא אומרים לשטויות, זה כואב לנו גם, בטח, זה יכול להיות מלא כאב. זה לא פשוט הרצון הזה לייבם, זה, אתם זוכרים את דעת אבא שאול, דעת אבא שאול הזכרתי קודם, שאם אתה הולך לייבם כי נורא נחמדה בעיניך, נורא מתאימים, אז אבא שאול מאוד מאוד דואג מהייבום הזה. זה אתה הולך לא בגלל, אתה הולך בגלל שאתה מבין שיש פה שליחות, ואתה לשם שמיים מגיע למשימה הזו, לא בגלל שזה זורם לך ומסתדר לך, לא שאסור שזה יזרום, אבל לשם שמיים, גם אנחנו לא פוסקים את אבא שאול, אז אנחנו זוכים, כל הרי מה כן פוסק, אבל גם אם לא נפסוק את אבא שאול, אנחנו זוכים את הגישה, אנחנו זוכים למה אנחנו מגיעים פה. אז אנחנו מוליכים את החיים, זה גם מסכת יבמות, סוגיות שאני לא יודע מי יגיע, עוד מעט יגיעו, זה סוגיות של עשה דוחה לא תעשה. ניפגש, חלק התחילו להיפגש בזה כבר. מה זה עשה לא תעשה? זה שלפעמים אתה יודע מה אלוקים רוצה, ולפעמים אתה יודע מה השקר. ויש מאבק בין הקודש והאמת לבין חולשות. אבל סוגיות של עשה דוחה לא תעשה, זה סוגיות של... שאתה מסתבך, אתה לא יודע מה אלוקים רוצה. אלוקים רוצה יעשה, ואלוקים רוצה לא תעשה. וזה לא עסק עם יצר הרע, זה לא מתלבטות עם אם אני חלש, מה אלוקים רוצה? לפעמים זה ברור לך מה אלוקים רוצה, זו סוגיה הלכתית, עשה דוחה לא תעשה. אני מדבר על סוגיה לפני הלכתית, סוגיית החיים. שאלוקים רוצה, אתה עונן רוצה להיות עונן, כי הוא חושב שאלוקים ביקש ממנו להיות עונן, זה. כמו שאחן לא מוכן לוותר על זה שהוא אחן, יש לו מחלוקת הלכתית, הוא לא חושב שהוא עושה עבירה בכלל, הוא חושב שהוא צודק. בסדר, בסוף לא הוא פוסק, הסנהדרין פוסקות, נכון, פוסקת, ולכן מתברר שהוא עשה עבירה בכל האסון הזה. אז הוא מתגדל, הוא חוזר בתשובה. יש פה איזה אמת כזאת שאדם, כל סוגיית איבום היא אמת כזאת שאני רוצה להיות אני, פתאום מבקשים ממני להיות מישהו אחר. זה לא לעשות טובה שיוולד ילד שיקראו לו בשם של אח שלי, זה הרמב"ן אומר, מה אכפת לך? זה סוד גדול, שמי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, לא ויזואלית, לא פיזיולוגית, אז הוא מבין מה קורה פה. הוא מבין שאתה הולך להיות קצת מישהו אחר, נכון? אז אתה יכול להגיד אני לא רוצה. מה עושה עונן כשהוא לא רוצה? הוא משמיט עצמו. מי שמשאיר את החולה הזה אצל הפונדקית, הפונדקית הזאת איזה גויה אחת שאנחנו לא יודעים מי היא, הגויה הזאת נכנסה לנצח, הגויה הזאת מלמד אותנו מה זה, איך מקיימים, איך מתירים נשים בישראל, איך פונדקית הלומת שם פרימיטיבית כזאת, עובד כוכבים ככה גמרא קוראת לה, והיא והבכי שלה, הבכי שלה, הדמעות הפשוטות, האנושיות שהרשתה לעצמה להיות עסוקה במישהו זר במצב הכלכלי שלה, אתה יודע, פונדקית זה אישה מצב כלכלי מאוד מאוד קשה, לא ניכנס לזה עכשיו יותר מדי עכשיו, אבל היא נאלצת, בדרך כלל נאלצת לעבוד במקצוע הזה, אבל היא נתנה את הלב, היא בוכה, מה את בוכה? כן, היה פעם אחד שנתקע לי והסריח לי את הבית ואל תשאלו ותשלמו לי את הכסף, היא בוכה כשהיא רואה אותם, נזכר, היא נזכר, זה משהו, זה לא, זה נמצא בתוכנו, אנחנו רואים היבום שיש לנו במגילת רות, והיבום שיש לנו פרשת, זה לא הלכות, זה עוד לא הלכות, עכשיו יש לנו הלכות, יש לנו מסכת יבמות, זה מי שיש לו עיניים לראות ואוזניים לשמוע, כמו שהרמב"ן קורא לזה, אז הוא מבין שזה האחריות, שזה נדרש ממנו, שככה חייבים להגיע לשם. שאנחנו חיים בעולמות של אחריות, אחריות זה קשרים שהם לא רק עוזרים לנו במובן של, יש לי רצונות טובים ואני רוצה לעזר בכל מיני אנשים כדי לממש את הרצונות, ואני גם יעזור להם, לא, זה עולם אחר לגמרי. הרקמה הזאת, החוטים הנסתרים שיש גם בחדר הזה בינינו, עברנו ליד מישהו, זה לא יעזר שעברנו ליד, עברנו ליד מישהו, הוא תובע בנו חותם, יש חותם שהוא מאוד חלקי, ויש חותם שהוא מאוד עמוק ואחריות, ואם משהו קורה לידי, אז אני לא יכול לעצום, אני יכול למשקף, אני משמיט עצמי, סליחה על המילה החמורה הזאת, מה שקורה לי אותך, מה שאתה עובר, ומה ש... אין דבר כזה נופל אחריות, יש וימן השם, זה מינוי אלוקי. כשאתה נמצא בסיטואציה שדורשת ממך, שמאפשרת לך, שמבקש לך לקחת אחריות, לא תכננת אותה ולא רצית, אם זה החלומות שלך, כל הכבוד, חלומות גדולים. ומסית את הכל, אז מסית את הכל. אנחנו מדברים פה על אחים, אחים, שלא תמיד הם, אמרנו, החברים הכי טובים, ולא תמיד הם באותו ראש, ולא תמיד הם באותו כיוון, ולא תמיד הם מצחיקים אחד את השני. אבל הם תמיד אחים, הם תמיד אחים. אחים לא צריכים להיות חברים בכלל. אם הם חברים, מאוד מאוד נחמד. אז זה בכלל לא רלוונטי. הם אחים. הם אחים, הכוונה שיש פה איזה משהו קדוש, פנימי כזה, שיכול לפעמים לא לבוא לידי ביטוי. אבל אם הוא בא לידי ביטוי, כשאנחנו קטנים, יש הורים ברוך השם, והם מטפלים בכל, והם מתבגרים, וההורים גם מתבגרים בעזרת השם, ו-120, ואז אתה לא לבד בעולם. אתה לא לבד בעולם, כי יש לך אח. אבל הוא בכלל לא בראש שלך, ואתה שמאלני, והוא ימני, ואתה חסיד, והוא מתנגד. זה לא רלוונטי, כי זה לא טוב שכן קרוב מהחוק, זה ברור. שכן זה חבר שלך, ואח הוא רחוק מנטלית לפעמים. אז כן, ביום יום, אבל אח לצרה ייוולד. אבל אם יש רגע קשה בחיים, וחס וחלילה יש רגעים קשים בחיים, אז זה אחיך. זה אחיך, אחיך בשר ודם, כמו באיבום ממש, או אחיך שהוא קורא משפחה כמו בועז, או אחיך במעגלים יותר גדולים ויותר גדולים של אחיך. זאת בכלל לא צריך להסכים איתו, אבל הוא אחיך. אחיך זה מי שאלוקים אומר שהביחד שלכם יופיע דרככם. ואם אתה לא שם, זה. אז זה יקרה שמו בית חד... זה באמת מפתיע המילים האלה של הרמב"ן, שאני צריך לסיים בהם. אני חוזר, נחשב לאכזריות גדולה באח כאשר חוץ ליבם. אכזיות על היבמה, אולי גם היבמה לא רוצה את זה. האח המת, הוא כבר מת, הורים אולי אין הורים, התינוק עוד לא נולד. אכזריות כלפי הקדוש ברוך הוא, אם מותר להגיד דבר כזה. אכזריות כלפי עצמי, אטימות מאוד מאוד גדולה. מסכת יבמות זה מסכת שפותחת בנו עיניים להבין שהעולם הזה הוא סודי, ומערכות היחסים שלנו הן ממש לא מתחילות במערכות היחסים שלנו. מערכות היחסים שלנו הן, יש להן נשמות, כמו שלי יש נשמה, אז גם מערכות יחסים יש נשמות, וקשרים יש נשמות. והנשמות האלה הן נוכחות הרבה יותר מכל היכולת שלנו להביא אותם לידי ביטוי. הן נוכחות במסכת הזאת, ואחרי זה מתוך יבמות, אז אפשר להגיע לכתובות, ואפשר להגיע מה עושים בתכלס, ואיך מתחתנים, ואיך הם חיים ביחד, אבל זה הכל תולדות מתוך המסכת שאנחנו זוכים לעסוק בה בקיץ הזה. בשורות טובות, כל טוב.